טוב, שלום לכולם פה במכון ולצופינו. אנחנו בפשר השבוע, כל שבת, כל שבוע אומרים על פרשת השבוע, ואנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות, פרשת שמות, התרגשות גדולה. ספר שמות נקרא כידוע, ככה אומר זאת הרמב"ן, רבי משה בן נחמן שם בהקדמה שלו לספר שמות, ספר שמות נקרא ספר הגאולה. זה עניינו של הספר. ספר בראשית זה היה, נקרא לזה יותר, התשתית של האנושות. דיברנו על בריאת העולם, על הניצנים הראשונים של מוסר בהיסטוריה האנושית, שזה האבות, אברהם, יצחק, יעקב, כל הסיבוכים. ועכשיו בספר שמות אנחנו עולים מדרגה. לא רק עכשיו איזה עולם שמגשש את דרכו שם באפלה, אלא הולך ונוצר בספר שמות עם ישראל, העם שיגאל את העולם, יוציא את העולם לא רק למוסר אנושי, לא רק לאיזה שרידות, אלא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כל האידיאלים הגדולים של עם ישראל. והגאולה הזו של העולם כולו, היא באה לידי ביטוי ביציאת מצרים. זה הפרשיות הראשונות של ספר שמות, כן, באמצע שם פרשת משפטים, אנחנו כבר עוברים לשלב נוסף, שעם ישראל מקבל משפטים ומקבל את התורה, ואחר מכן מקים משכן, זה הפרשיות האחרונות של ספר שמות. אבל החצי הראשון של ספר שמות, פרשיות שמות ועירה, בו בשלח יתרו, משפטים ככה גבולי, זה היציאת מצרים, בארץ סוגריים, זה גם הסיבה שהימים הללו נקראים ימי השובבים בעם ישראל, שזה ראשי התיבות של שמות ועירה בו בשלח יתרו משפטים, שזה ימים שבהם אנחנו עסוקים בגאולה, עסוקים בלצאת מהמיצרים שלנו, תכף נדבר איזה מיצרים, סתם אני זורק שזה משהו שהתקבל בעם ישראל, שבשבועות הללו שקוראים את פרשיות יציאת מצרים, אז עובדים על על היצרים, בעיקר על היצר המיני. בסדר? משהו שדורש הרבה עבודה על הצניעות, דווקא בימים הללו. שוב, תכף נבין למה. מכל מקום, הרעיון של יציאת מצרים, וזה מה שאני פה רוצה לתת פה כהקדמה, אחרי זה אנחנו ניכנס לתוך הפרשה, בפרשה אנחנו ניגע בסבב הזה השנה, אנחנו לא מנסים לחרוז את כל הפרשה בקו אחד, מה שנהגנו בשנים קודמות, אלא לגעת בנקודה אחת בפרשה, אבל הנקודה הזו יש בה איזה משהו שהוא בניין אב לכל הפרשה כולה, לתת איזה קריאת כיוון לכל הפרשה ולכל הספר, ובשביל זה אנחנו צריכים להבין מה הרעיון של יציאת מצרים. יציאת מצרים, מה שאנחנו עכשיו נקרא בפרשיות הללו, זה לא רק שהתורה מספרת לנו איזה סיפור היסטורי שהיה לפני 3,000 ומשהו שנים, שאת קבוצת עבדים שיצא ממצרים. אלא, כמו שאנחנו נוהגים לומר בהגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יציאת מצרים זה לא משהו שהיה בעבר, זה משהו שמתרחש בכל רגע ורגע. שימו לב שכל התפילות שלנו, כל הפסוקים, כל עבודת השם שלנו מלווה כל הזמן בזכר ליציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך ממצרים. כל דבר אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, כי יציאת מצרים זה משהו שמלווה אותנו בחיים היומיומיים, לא רק משהו שהיה בעבר. מצרים מלשון המילה מיצרים. מצרים זה לא רק העבדות הטכנית שעם ישראל היה משועבד 210 שנים במצרים, אלא מצרים זה העבדות, השיעבוד שכל אדם, בכל דור ודור, בכל רגע ורגע, הוא נאבק במשעבדים. פעם המשעבדים זה מצרים שמרביצים עם שוטים, פעם זה עמים אחרים שמשעבדים את עם ישראל, והרבה פעמים זה היצרים שמשעבדים את האדם. האדם הולך ועובד בפרך. המילה פרך, אין, זה דורשים חז"ל, צירוף של שתי מילים. פרך. כן, זה, יש איזה מדרש איך התחילה עבדות מצרים, שפרו הגיע בהתחלה ודיבר בפרח אל עם ישראל. אמר להם, בוא נבנה יחד דברים פה, את פיתום ואת רמסס, והוא בעצמו בא עם דליים של טיט וחמר, ואז עם ישראל אמר, או, איזה יופי, המלך עצמו עובד, אז גם אנחנו. ואז ברגע שהם התחילו לעבוד, התחילה השיעבוד החיצוני, כן? הגיעו הנוקשים של פרו, ופרו כמובן הלך לו. אז הרעיון העמוק הוא שהיצר הרע, פרו זה מלשון הפרעה, המופרעות, כן? הרוע האנושי, הוא מפתה את האדם בפרח. בוא, תעבוד בפרח. תבנה את ערי מסכנות לפרו. דברים שהם בהתחלה יוצרים איזו תחושה, הנה אני עובד, אני מרוויח, אני מקבל פה איזה משהו שאני רוצה, אבל עם הזמן מתברר שזה ממסכן אותי. זה הופך אותי להיות אדם מסכן. את פתאום ואת רעמסס, גם דורשים חזל, פתאום צירוף של שתי מילים. פי תהום. אדם בכל השיעבוד שלו, במרוץ האינסופי שלו, אחרי הכסף והתאוות, הוא מגיע לפי תהום ולרעמסס, רוע שממוסס את הכוחות של האדם. זה הרעיון של יציאת מצרים. ספר שמות הוא לא רק מתאר לנו כאן איזה מאורע היסטורי, הוא מתאר איך אנחנו מתחילים לצאת מהמיצרים. כן, כל הפרשיות הם לאט לאט יעברו שלבים בדבר הזה, יהיה את עשרת המכות ויהיה את יציאת מצרים ויהיה את קריעת ים סוף. אבל פה בספר שמות אני רוצה לגעת בנקודה הראשונית שממנה מתחילה יציאת מצרים, וזה מעמד הסנה. בסדר? כזכור, בספר פרשת שמות, מתואר איך עם ישראל משועבד במצרים, ואז נולד הגואל, משה רבנו, ומשה רבנו גדל כנסיך מצרי, עד שהוא יוצא ורואה בסבלותם של אחיו, מכה את האיש המצרי, ואז הוא בורח למדבר, למדבר פרן, זה המדבר הזה. לנו, זה נקרא מדבר שהוא פורח אליו. יושב בארץ מדיין. זה נקרא שם. בכל מקום הוא בורח לארץ מדיין, ושם הוא מציל את בנות יתרו, מתחתן עם ציפורה, והופך להיות רועה צון אצל יתרו. כן, הדברים האלה כשלעצמם התרחשו 80 שנה מחייו של משה. כן, משה רבנו חי 120 שנה, 40 שנה גדל כנסיך מצרי, בגיל 40 יצא וברח למדיין, ושם 40 שנה נהיה, היה רועה צון, היה לו הרבה זמן שם, כן, זה לא ככה. ואז 40 שנה חזר והניג את ישראל עד גיל 120. בסדר, זה החישוב של חז"ל. מכל מקום, ב-40 שנה האלה שמשה הוא רואה את צאן יתרו, הוא עבר תהליכים, אתם מבינים? הוא הלך והתעלה עד שהוא נהיה ראוי לגאול את עם ישראל. ונקודת, מה שנקרא, המפנה, הנקודה שבה הוא מקבל את השליחות להוציא את עם ישראל ממצרים, זה מעמד הסנה, שזה ספר שמות פרק ג', אני קורא. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל אר האלוהים חורב. טוב, הרעיון הזה שמשה רבנו רואה צאן, אני מניח שכבר כולם מכירים את המדרשים, כן? שהוא חמל על הצאן והוכיח פה שרחמים, זה ההנהגה במשמעות הפשוטה שלה. בסדר, הנה, אתה מנהיג את צוני, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול גם להנהיג את צוני ישראל. וגם בפשטות, הרעיון הזה שמשה רבנו 40 שנה היה במדבר, אתם מבינים, זה שהאדם נמצא 40 שנה במדבר, אז קורה לו משהו. בסדר, הוא עובר מהנסיך מצרים שהוא היה, כן, אדם שמן הסתם גדל בתפנוקים, במותרות, בחומריות, ועכשיו 40 שנה הוא עובר איזה סוג של הסתקפות, כן, המספר 40 הוא כמובן לא מקרי, כמו שלימים הוא יעלה לאר סיני, 40 יום, 40 לילה, המספר 40 הוא תמיד בתורה מייצג איזה בריאה של עולם חדש, נכון? 40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול, מחזת בפלוני לפלוני, בתיבת נוח, 40 יום העולם עובר מעולם אחד לעולם אחר. קשור שהמספר 4 זה 4 כפול 10, 4 רוחות השמיים, בסדר? כפול 10 שזה מייצג איזה שלמות, 40, זה כאילו איזה טוטליות של שינוי. משהו שמעביר את המציאות ממקום אחד למקום שני. אז זה בהבנה פשוטה, כן, תקראו אפילו בהבנה פסיכולוגית. בסדר, משה רבנו עובר פה איזה תהליכים. אבל חכמי ישראל מלמדים אותנו שהיה כאן משהו עמוק יותר. מה שמשה רבנו עבר במעמד הסנה, זה לא רק איזה אדם שנהיה קצת רחמן ולא יודע, קצת הוכיח כישורי הנהגה מול איזה כמה כבשים, ועכשיו הוא נבחר לגאול את עם ישראל. אלא, כמו כל דבר בתורה, התורה זה לא ספר קואוצ'ינג להנהגה, והתורה זה לא ספר היסטוריה. התורה זה ספר נבואי, ספר שמלמד את דבר השם. איך כל אחד מאיתנו, הוא יכול להוציא את עצמו ממצרים. איך כל אחד מאיתנו הוא יכול להיות קצת כמו משה רבינו. משה נקרא כך, כי מן המים משיתיו. מים זה הזרימה של החיים. מים מלשון מה. הממשות של החיים. כאשר אדם הוא זורם עם החיים, כאשר אדם הולך ו... נשטף בידי היצרים, בידי התאוות, הוא לא יכול לצאת ממצרים. צריך מישהו שהוא משוי מן המים. הולך נגד הזרם בכל המובנים. אדם שמסוגל לצאת ולהשתחרר מהאנרציה של העולם הזה, מהיצרים, מהמציאות שהולכת ומתגלגלת. וזה הרעיון של מעמד הסנה. מה שאני אומר לכם פה עכשיו, זה לא המצאה שלי, זה בנוי על הרבה דברים שכתובים במספר מקורות, אבל שני המקורות המרכזיים, הראשון זה הרמב״ם, רבי משה בן מימון, ממשה עד משה, לא קם כמשה, אז רבי משה בן מימון ידע כנראה מה קורה אצל משה רבינו, על הספר שמונה פרקים לרמב״ם, שתכף אני אגיד את העיקרון משם, והדבר השני, שאני ממליץ תמיד, כל שנה שאנחנו מגיעים לפרשיות של ספר שמות, הספר גבורות השם של המהר"ל מפראג. ממליץ לכל אחד בשבועות הללו ללכת כל פרשת שבוע, ללמוד את הגבורות השם. המהר"ל בגבורות השם פשוט עובר על כל הפסוקים בספר שמות, על יציאת מצרים, עד פרשת משפטים. לא פסוק פסוק, אבל כמעט כל פסוק ופסוק, והוא... מלמד את זה מבחינה רוחנית. אז על הדברים הללו, מה שאני עכשיו הולך להגיד. הרמב״ם בספר שמונה פרקים, הוא מדבר על זה שנפש האדם מורכבת מחמישה כוחות. אתה יודע? מה הם חמשת הכוחות שמרכיבים את נפש האדם על פי הרמב״ם? כוח הזן, מלשון תזונה, כוח המרגיש, מלשון הרגשה, כוח המדמה, מלשון דמיון, כוח המתעורר, מתעורר זה רצון, רצון מתעורר, והכוח השכלי. מה הכוונה? אומר הרמב״ם, איך הנפש שלנו בנויה? אנחנו כל הזמן קולטים נתונים מחמשת החושים שלנו. אנחנו רואים, ממששים, מריחים, תואמים. כל רגע אנחנו רואים דברים, שומעים צלילים, ממששים דברים שאנחנו נוגעים בידיים, מריחים ותואמים מכל כיוון אפשרי. כל הנתונים הללו הם מזינים את הנפש שלנו, זה הכוח הראשון. כוח הזן זה מה שאנחנו קוראים היום כוח העיכול, או אם תרצו בשפת המחשבים, כוח הקלט. אנחנו כל הזמן קולטים נתונים מחמשת החושים שלנו לתוך הנפש. כן, לצורך העניין, כל פעם אני מביא את זה דוגמה על המיקרופון שנמצא לי פה, מול בשיעור, אז אני קל להדגים את זה על זה. הידיים שלי ממששות, בסדר? את הברזל של המיקרופון, העיניים שלי רואות צבע וצורה, האוזן שלי שומעת אם אני מקיש עליו, ובמקרה חולני אני מתחיל לטעום ולהריח את המיקרופון, אני לא אעשה את זה. כל הדברים הללו הם נקלטים לנפש שלנו, זה שלב א'. הכוח השני, אומר הרמב״ם, כל הכוחות הם פועלים כאילו בבת אחת, אבל אנחנו מחלקים את זה ככה לסבר את האוזן. הכוח השני זה כוח המרגיש. כאשר אנחנו קולטים נתונים מחמשת החושים, אנחנו גם מתעוררים לחוויה רגשית. במקרה של מיקרופון קשה קצת להדגים את זה, כי לרובנו מיקרופון לא מעורר מבחינה רגשית, שוב, לא יודע מה איתכם, אצלי מיקרופון לא גורם יותר מדי לשום התרגשות, אבל אם ניקח דוגמה אחרת, הנה היום למשל זה יום מאוד קריר, אנחנו נמצאים בירושלים, מעונן וקצת גשום, אז הרבה אנשים, נכון, שאדם יגיע מהרחוב, רואה שמיים אפורים, שוב, אתה רואה, שומע רעמים, אם יש טיפות גשם, אתה מרגיש את זה, נכון, את הטיפות על האור שלך, שוב, זה מישוש, ראייה, שמיעה, ואצל הרבה אנשים זה מתורגם לחוויה רגשית של עצב. יש אנשים שכן, שמיים מעוננים וקודרים, הם מעורים להם איזו תחושה של בדידות, של דיכאון. ולעומת זאת, שאתה רואה פרחים פורחים ושמן זורחת, זה נותן לך חוויה רגשית של שמחה. כמובן, תלוי בבן אדם. כן, יש... אני למשל, זה הפוך אצלי. אני, שמש עושה לי דיכאון, וגשם עושה לי שמחה. בסדר? וכאן תבינו שבישראל, שרוב הזמן זה שמש, אז אני רוב הזמן בדיכאון. בסדר? אבל זה החיים. מכל מקום, זה הדבר השני. יש לנו, אמרנו, את החושים שנקלטים בנפש, ואת החוויה הרגשית שזה מעורר. ואז מגיע השלב השלישי, שימו לב, הוא השלב הכי חשוב פה לצורך הבנת הסוגיה שלנו עם הסנה הבוער. השלב השלישי זה דקרה מדמה, דמיון, מלשון דמות. מה הכוונה? אני קולט, מסביר הרמב״ם, את הנתונים מחמשת החושים בצורה מבודדת. העיניים רואות, האוזניים שומעות, הידיים ממששות. הדמיון לוקח את הנתונים מחמשת החושים ויוצר לי דמות בראש. אני עכשיו ממשש את מה שנמצא מולי, רואה צבע וצורה, שומע, הדמיון לוקח את כל הנתונים האלה ויוצר לי תמונה תלת מימנית בראש של הדבר הזה, של האובייקט הזה שנמצא מולי. במקביל, מסביר הרמב״ם, הזיכרון שלי הוא בנוי על תמונות, אנחנו זוכים תמונות. יש לי מיליוני תמונות שראיתי בימי חיי, הזיכרון מריץ מהר 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 את התמונות ויוצר לי מאץ', התאמה. זה מיקרופון, אוקיי? ככה זה עובד. אנחנו חייבים לדמיין. להמחיש. בסדר? המילה לדמות זה המילה להמחיש. שאני עכשיו אומר את המילה אבא, נכון? מה לכולנו עכשיו עובר בראש? או דמות של אבא, או איזה מישהו שאנחנו קוראים לו אבא, או אפילו אותיות, א', ב', א', אבל חייבים להמחיש דברים. הרעיון הזה שאנחנו חייבים לדמות כל דבר, להמחיש כל דבר, להפוך את ה... רעיון הרוחני למשהו בתמונה, במשהו שאפשר לראות, גם להריח, לדמיין, לא משנה, זה מכונה, שימו לב, במילת הקוד של התורה, במילים נעל. כשם נעל, נעל, נעליים, שוז, בסדר? למה? כמו, ככה מסבירים המפרשים, כמו שבשביל ללכת על גבי הקרקע, אני צריך נעליים, נכון? אם אני אלך יחף, אני אסרט, הרגליים שלי לא יצליחו להתהלך בין קוצים וברקנים. אז הנעל היא נותנת לי את היכולת להציב את כף הרגל שלי על הקרקע. אותו דבר, נעלי הדמיון, הדמיון שוב, זה המחשה, כן? זה היכולת לקחת את עולם המושגים שלנו, בסדר? מיקרופון, תבין, מיקרופון זה מושג, ולהמניעיל אותו בצורה מוחשית של צבע, צורה, צליל וכו'. אוקיי? שימו לב. אז יש לנו חושים, יש לנו רגשות, יש לנו דמות, דמיון, ואז מגיע שלב נוסף שנקרא רצון, מתעורר. זאת אומרת, אחרי ש... ראיתי, מיששתי, ערכתי, הרגשתי, דמיינתי את המיקרופון, אני עכשיו רוצה להשתמש בו. בסדר? או לא להשתמש בו. אני קובע את היחס שלי אליו. ואז בסוף אומר הבא, מגיע השלב השכלי. השלב השכלי בא לשאול שאלה. האם זה נכון מבחינה שכלית, רוחנית, מוסרית, להשתמש במיקרופון הזה? אולי המיקרופון הזה הוא מיקרופון גנוב. אולי זה... לא מוסרי להשתמש במיקרופון הזה. לא. אולי זה לא כדאי להשתמש בזה, כי הוא לא ישמש לי למה שאני רוצה. אני רוצה שהמיקרופון יעביר פה דברים בכל רם, והמיקרופון הזה בכלל מקולקל. בסדר? זאת אומרת, צורת העבודה שלנו היא שאנחנו מוצפים בחושים, רגשות, דמיונות ורצונות, ובסוף מגיע הצד השכלי הרוחני לנהל פה את הדברים ולהגיד האם זה טוב או לא טוב. כן, בלשונו של הרמב״ם, החושים הם מביאים לנו האם זה טוב או רע. כן, טוב לי, רע לי, כן, עם החושים שלי. השכל זה אמת ושקר. אני אביא לכם דוגמה למה אני מתכוון. בואו ניקח דוגמה שלא מזמן חוויתי אותה. כן, אנחנו עכשיו מעבירים את השיעור הזה, פרשת שמות, חודש טבת, זה יוצא לנו. אז בתחילת החודש עוד היינו בסוף חג החנוכה, נכון? זוכרים? חג החנוכה, יש כידוע מסיבות חנוכה. ובמסיבות חנוכה יש את הדבר המרכזי, שזה סופגניות של רולדין. עם אוראו כזה למעלה, נכון? סתם כדוגמה. ואני אתן לכם דוגמה מה אני חוויתי בחג החנוכה האחרון. כל שנה אני חווה את זה, אבל זה הולך ומתגבר עם השנים. זה ככה. אני מגיע למסיבת חנוכה, בסדר? לא משנה איפה, זה משפחה, חברים, ישיבה, זה, תמיד יש בסוף סופגניות. זה איכשהו הכל מתנקז בסוף לרגע הזה. ואני רעב, כן? אני תמיד רעב. ואני עומד מול שולחן עם סופגניות, בסדר? של רולדין. מה עובר לי בנפש לפי הרמב״ם, בסדר? דבר ראשון, חמשת החושים. אני רואה את הסופגניה, בסדר? אני שומע אותה. היא מדברת אליי. היא לוחשת לי בלט. תאכל אותי. תאכל אותי, בסדר? אני ממשש את הסופגניה, אני מריח אותה, אני תואם אותה. שימו לב, עוד לפני שהכנסתי את הסופגניה לפה, מכיוון שבעבר כבר טעמתי סופגניה, הזיכרון שלי הוא כבר מפריש לי בלוטותם. אני מרגיש את זה בפנים, נכון? ואז מגיע השלב הרגשי. איזה רגש סופגניה מעוררת לבן אדם רעב? רגש של עושר, רגש של שמחה, רגש של נצח ישראל, לא ישקר ולא ינחם. אתה מרגיש את זה בדרך הסופגניה. התרגשות גדולה. ואז מגיע שלב הדמיון. אני מדמיין את עצמי, אוכל את הסופגניה, בסדר? ואז אני רוצה, מתעורר בי הרצון לאכול את הסופגניה, ואז מגיע השכל ואומר לי, חגי, אתה חייב להפסיק עם הסופגניות האלה. בסדר? זה לא ייתכן, זה לא בריא בשבילך. בסדר? זה דוגמה, אתם מבינים, איך החיים שאנו פועלים. אנחנו כל הזמן נמצאים בהתנגשות בין החושים, הדמיונות והרגשות, לבין הצד השכלי. למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא יצר מצב שקודם כל אנחנו רואים, שומעים, משישים, מדמיינים, מרגישים, מדמיינים, ורק בסוף שכל? תשובה, כי אחרת בן אדם לא היה גדל. אתם מבינים, אם תינוק, לצורך העניין, היה על ההתחלה משתמש בשכל שלו, ולפני כל סופגניה מתחיל לשאול, האם זה מוסרי שאני אוכל את הסופגניה הזו? האם זה טוב לי, רע לי? אז קיצור, הוא לא היה גדל הילד הזה. לכן הקדוש ברוך הוא יצר מצב שבגילאים הצעירים, הצד השכלי הוא כמעט ולא נמצא, ואנחנו פועלים בצורה חושית דמיונית, ורק בשלב מאוחר יותר, גיל 13 בנים, 12 בנות, אמור, דגש על אמור, זה לא תמיד קורה, שמתפתח הצד השכלי, ועכשיו צריך להתנהל עם זה. אוקיי? זה תמונת החיים שלנו. וכעת אנחנו מגיעים אל הבעיה, אתם מבינים? מכיוון שאנחנו נמצאים כל הזמן עם תמונות, אנחנו כל הזמן מדמיינים דברים, הדמיון הוא מתעתע. הרמב״ם בשמונה פרקים הביא דוגמה. מה זה דוגמה לדמיון מתעתע? סוס עם כנפיים. בסדר? שימו לב. כשאני אומר את המילים סוס עם כנפיים, מה לכולנו עולה בראש? סוס עם כנפיים. זה בנוי על דברים שראינו. יש סוס ויש כנפיים. אבל מה עושה הדמיון? מחבר אותם ביחד. איך קוראים לזה בעברית? שקר. תכירו. שקר זה לקחת נתונים שהדמיון מחבר אותם בלי שכל, בלי התחשבות בחוקיות הפיזיקלית, החוקיות המוסרית, אבל אם זה מתה, כי יש דברים שאתה מבין פיזיקלית שזה לא יכול להיות. למשל, אני אומר את המשפט הבא. אתמול הלכתי על הירח הכחול ואכלתי גלידת ברגים. כל אחד מהמילים מהמשפט האזוי הזה היא נכונה כשלעצמה. יש אתמול, יש הלכתי, יש גלידה, יש ברגים ויש ירח. הדמיון אבל יצר פה את המשפט השקרי הזה. פה קל לנו יחסית לעלות על זה. יש אנשים שגם פה הם לא קולטים עדיין את השקר והם חיים בסרט. אבל משפטים שהם יותר בעייתיים, או דמיונות שהם יותר בעייתיים. למשל, אני עכשיו מדמיין איך אני גונב למישהו משהו. מבחינה ריאלית גם יכול להיות שזה אפשרי, מבחינת העולם הזה. אבל גם זה סוג של שקר, שקר מוסרי. אתה מדמיין שלקחת פה משהו למישהו שלא ברשות, וזה בסדר. ואיכשהו זה עובר בעולם מבחינת הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה תפעיל את השכל, אתה תדע שמה שעשית עכשיו זה שקר, זה גניבה. בסדר? וזה שאתה עכשיו לא רואה את התוצאות של זה, בניגוד לסוס עם כנפיים, שזה משהו שאתה כבר עכשיו יכול לראות, כן, אם אתה קופץ מהגג, אז אתה השקר של הקפיצה מהגג מתגלה יחסית מהר, פה אתה תגלה את השקר בעולם הבא. העמדה הזו, שאדם שבוי בשקרים שלו, בדמיונות שלו, בחושים שלו, זה מילת קוד פה בפרשת שמות. מצרים. מצרים, אמרנו, זה מהמילה מיצרים. מיצרים זה היצרים שמצמצמים לך את הראייה, שמכניסים אותך לעולם מעוות ושקרי. איך מטפלים במיצרים האלה? איך יוצאים ממצרים? איך יוצאים משעבוד לדמיונות, לתאוות, ליצרים? איך יוצאים מזה לחירות? עושים את זה בכך שמזכחים את כוח הדמיון. זוכרים, אמרנו מה מילת הקוד של התורה לדמיון? נעל. כאשר משה רבנו, בסדר? מגיע למעמד הסנה, אני קורא, ממשיך לקרוא את המרקם עוד פסוק ראשון, ויאמר משה, וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. יש כאן איזה מראה דמיוני כזה, של סנה שבתוך אש, משהו שלא אמור להסתדר מבחינת המציאות הריאלית. ויאמר משה, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא עיוור הסנה? איך המציאות פה עובדת? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר, משה, משה, ויאמר, הנני. אתה מוכן למשות את עצמך מהמים? אתה מוכן להשתחרר מכל העולם הדמיוני והחומרני הזה שאתה חי בו? ויאמר, אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. אתה חייב לקלף את הדמיונות האלה, את ההסתכלות על הדברים מהצד החושני, הגס, הדמיוני, ולגעת באמת, במהות. זה גם הרעיון שאנחנו ביום הכיפורים לא נועלים נעלי אור. אותו רעיון. אור, נעל אור, זה ביטוי למשהו גס ועווה. שוב, משהו מאוד חושני. אנחנו ביום הכיפורים לא אוכלים, לא שותים, וגם משילים מעלינו את הגסות של החומר. איך עושים את זה? בוא אני אסביר. זה מתחיל מגיל קטן. איך מוציאים, למשל, ילד קטן ממצרים? דרך אחת, לשעבד את הילד במצרים, זה פשוט להציף אותו כל היום בסמארטפון. ככל שהוא רואה יותר סרטים של נטפליקס, הוא יותר ויותר הדמיונות, והעולם החומרני יעטוף אותו. אבל אם אנחנו רוצים לגדל ילד בן חורין, ילד שיודע לצאת ממצרים, תראה מה אנחנו עושים. אנחנו נתחיל מגיל קטן. להוציא את הילד משעבוד לחירות, למשל. אנחנו נבוא אל הילד, נגיד צורך העניין בן 4, ונראה לו, לוקחים את המיקרופון החביב שלנו, כן? נראה לו את המיקרופון, נגיד לו, מה זה? הילד ידע מה זה? לא, פעם ראשונה בחיים שהוא רואה דבר כזה. ולא שים לב, זה מיקרופון. תחזור אחריי, מיקרופון. יופי. למחרת, אני אקח שוב מיקרופון, נראה בדיוק אותו דגם, אבל לא בצבע שחור, אלא בצבע אדום. ואני אשאל את הילד, מה זה? אתה יודע? הילד ידע? לא. כי בתמות שלו, בתמונה שלו, מיקרופון צריך להיות בצבע שחור. עכשיו אני מלמד אותו, שים לב ילד, מיקרופון לא חייב להיות בצבע שחור, מיקרופון גם יכול להיות בצבע אדום. אוקיי? ביום השלישי, אני אביא לילד מיקרופון בכלל לא בצורה הזו, אלא, לא יודע, מיקרופון דש כזה, כן, שמחברים. ואני אשאל אותו, מה זה? הילד ידע? לא. כי מבחינת הדמות שלו, מיקרופון זה צריך להיות חפץ גלילי מוארך. בסדר, אז הוא למד כבר שזה לא חייב להיות בצבע שחור, זה יכול להיות גם בצבע אדום. עכשיו הילד לומד משהו חדש. מיקרופון גם יכול להופיע בצורה שונה. לאו דווקא בצורה גלילית מעורכת, אלא גם בצורת כפתור. לשלבים שעבר הילד בשלושת הימים הללו, יש שם. אפשטה. כמו שפושטים את הבגדים וחושפים את מה שנמצא מתחת, ככל שאדם מפתח יותר את הצד השכלי שבו, הוא מקלף, הוא פושט את התמונות הגסות ונוגע במהות של הדבר. לא איך זה נראה, לא איך זה מוגש, לא איך זה נשמע, אלא מה ההגדרה של הדבר הזה. מיקרופון זה לא חפץ, לאו דווקא חפץ בצבע שחור, מיקרופון זה גם לאו דווקא חפץ בצבע אדום, מיקרופון זה לאו דווקא חפץ מוארך וגלילי. ההגדרה של מיקרופון זה מכשיר אלקטרוני שמגביר או משדר צלילים אלקטרונים לדברים אחרים. כן. אתה לא מבין מה הבא בסמארטפון? סמארטפון זה הבן אדם שכל הזמן מוצף בתמונות. בדיוק מה שהסברתי עכשיו. ככל שאתה יותר חי בעולם של תמונות, לא של שכל, התמונות, כן, סמארטפון כמובן זה רק הכלי, שאתה רואה עכשיו תמונה של סרט שהוא לא יכול להיות מבחינה ריאלית או מבחינה מוסרית, כן? בוא ניקח משהו מבחינה מוסרית. מבחינה ריאלית אתה אומר, לא, אני יודע זה סרט, אני יודע זה סרט. אבל בוא ניקח דברים שהם לא מוסרים. אתה מתרגל לראות כל הזמן סרטים לאנשים שלא מקפידים על דיני צניות. אתה מתרגל לראות כל הזמן סרטים לאנשים שגונבים. עם הזמן זה הופך להיות חלק מהעולם שלך. אתה ככה לא מרגיש כבר סלידה, השכל שאמור לעורר אותך, זה לא בסדר, הוא הולך ונשחק. ועם הזמן אתה מתחיל לחיות בסרט, שאפשר לגנוב וזה בסדר. ואפשר, מה? מה לא ברור מה שאני מסביר? אז הפרצוף של זעזע, עכשיו זה פרצוף לא מובן. פשוט, אתה מתרגל לזה, הנה, הוא נגע בה, ולא קרה כלום. הפוך, זה יש לזה צלילים, עכשיו משמין לזה צלילים של רומנטיקה, וזיקוקי דינור. ואז בן אדם, הנה, אז גם אני עושה את זה, ולא קורה שום דבר. זה הראש. אדם, אתה מכיר, זה המשפט שאומר כל חוזר בשאלה מצוי. המשפט הקלאסי, שהוא נותן את הרעיון שלו לעיתון הארץ, להסביר למה הוא נהיה חילוני. אז בדרך כלל, בפעם הראשונה שהדלקתי אור בשבת, חשבתי שיהיה פה ברק שיפיל אותי. ואופ, זה לא קרה. סימן שאין אלוהים. מבריק, מדהים. אדם פשוט מלא עומק. הגסות הדמיונית, תמינים, זה הרעיון. משה רבנו, אתה רוצה לצאת מהמיצרים? של נעליך מעל רגליך. תשיל מעליך את הצדדים החומריים, ותיגע בנקודה המהותית בכל דבר. זה לא רק משהו שהוא כזה פילוסופי. זה משהו שקשור לתפקוד היומיומי. אני אביא לכם דוגמה. דוגמה שאני משתמש בה הרבה. אני חושב שהיא מדגימה את זה יפה. בואו נדמיין שנייה. כן? נדמיין. תמיד אנחנו מדמיינים. הוא עוזר. על משפחה שהולכת לקנות ספה לבית. בסדר? משפחה, שימו לב, שלוש דורות במשפחה. אבא, בגיל 45, נער מתבגר באזור גיל 14-15, ילד קטן באזור גיל 5-6, שלושתם הולכים ביחד לקנות ספה. בסדר? אבא אומר, בואו נעשה פה בילוי משפחתי, ניסע לאיקאה, בסדר? ונקנה ספה לבית. הם מסתובבים שם באיקאה, ואז באיזשהו שלב, אבא עוצר ליד איזה ספה מסוימת, ואומר, מה אתם אומרים ילדים? נקנה את הספה הזו לבית, או לא נקנה את הספה הזו לבית? מה כל אחד מבני המשפחה, כן? שהוא מסתכל על הספה, מה הוא מתעניין? בואו נתחיל בילד הקטן, בין החמש-שש. הילד הקטן, שהוא רואה את הספה, מה מבחינתו קובע את היחס, האם הוא רוצה את הספה או לא רוצה את הספה? לא, זה לא בגיל 5-6. זה בגיל קצת יותר מבוגר. כן. ילד בגיל 4-5 הוא חומרי לחלוטין. אתה מבין, לדעת אם זה אפשר לקפוץ או אפשר לקפוץ, זה כבר דורש איזושהי חשיבה. שאתה כאילו, הוא רואה את התמונה החיצונית לחלוטין. מה הצבע של הספה ומה הצורה? אם יש למשל מדבקה על הספה של איזה דמות שהוא מכיר מהטלוויזיה, אני רוצה את זה. אתה יודע, ככה עובדות הפרסומות. הפרסומות עובדות על המימד האינפנטילי של הנפש. זה לא ככללה, אני אומר את זה כהגדרה פסיכולוגית. אני רואה פה עכשיו דמות שאני מעריץ, כן, שזה גם סוג של דמיון. למשל, אתה רואה פה את... מי? ספיידרמן זה נחמד, אני חשבתי על דמות... ספיידרמן זה דמות דמיונית, אני מדבר על משהו יותר אמיתי. מסי. אוקיי, נלך עליו. מקובל. אני רואה את מסי בפרסומת, שותה קולה. הראש האינפנטילי עומד, מסי הוא מישהו מוצלח בעולם. הוא שותה קולה. הדמיון מחבר, אם אתה תשתה קולה, אתה תהיה מוצלח כמו מסי. ככה זה עובד. ילד קטן, תבינים, זה הראש שלו. ילד קטן הוא צבע וצורה. זה הדמיון. הוא שקוע עמוק עמוק במצרים שלו. לא באשמתו, זה הגיל. אם למשל יש לכם ילד או אחיין בגיל 3, בסדר? ואתם רוצים לשמח אותו, להביא לו מתנה. בוא נגיד שאתם אומרים, בוא נביא לך מתנה את החומש הזה. חומש שמות עם תובנות אלוהיות שנמצאות שם. מה יעשה הילד בן 3 עם הספר שמות הזה? יעשה כך. הוא ינסה לטעום את זה בחוש הטעם. זה לא עושה לו כלום. מה שהוא רואה פה, תבינים, סימונים גרפיים של אותיות, זה לא קיים מבחינת הילד. הילד הוא רק גס. מזה הגיעה המילה גס. גס זה משהו עווה. הוא גס רוח. הרוח שלו מחוסה בשכבות של גסות. אתה רוצה לשמח את האחיין שלך בן 3? תביא לו אוטו צעצוע אדום גדול. זה משמח אותו. זה שילד בן 3, מה שמשמח אותו זה אוטו צעצוע אדום גדול, זה כמובן לגיטימי. הבעיה היא שמי שלא יוצא ממצרים, גם בגיל 30, מה שמשמח אותו זה אוטו אדום גדול. זה מה שקורה למי שנשאר במצרים ולא עובר את מעמד הסנה, נשאר עם הנעליים הבוציות שלו, בתוך עולם החומר, הדמיונות, רצונו. אז הילד הקטן, מה שאומר אותו, זה צבע וצוע, אוקיי? הילד המתבגר, אני חוזר לסיפור שלנו עם הספה, מה יעניין אותו? שאמרת קודם. הנוחות של הדבר הזה, לקפוץ על זה, לא לקפוץ, נוח לא, שימו לב, זה עדיין בעולם החומר, אבל זה משהו שכבר דורש טיפה חשיבה מעבר לשטחיות, טיפה עומק. זה לא, כן, זה גם לא מעלה גדולה, שמה שמעניין אותך זה הנוחות, אבל בכל זאת, זה כבר משהו. אז הילד הקטן מתעניין צבע וצורה. המתבגר נוחות פיזית. האבא, במידה והוא כמובן אבא, ולא נער מתבגר או ילד בגוף של אבא, אלא הוא עבר משהו ב-40 שנה בחיים שלו, הוא למד במכון מאיר, למד תורה, התפתח רוחנית, את האבא יעניין, שימו לב, בשביל מה אני רוצה את הספה הזו בבית? המילה בשביל מה, תכירו, זו המילה מהות. מה המהות של הספה הזו? יהיה לזה נגזרת מאוד גדולה לכל אחד מהצורות החלטה האלה. כי אם למשל הספה הזו עולה ב-10,000 שקל יותר ממה שהתקציב המשפחתי לספה הזו. הילד הקטן זה לא מעניין אותו. אבא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. כן, אבל זה עולה יותר. אז מה? אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. הנער מתבגר, שוב, שם אולי טיפה. זה אבל גם. אז מה אבא? זה עולה הרבה כסף, אבל תראה איזה כיף זה, איזה נוח זה. בוא נקנה טרקטורון, בוא נעשה. בוא, זה כיף, נכון? זה וזה. האבא יגיד להם, שימו לב, ילדים מעצבנים. שימו לב. בשביל מה אני ואמא רוצים לקנות את הספה הזו, אתם יודעים? אני אסביר לכם. אנחנו רוצים כדי שבבית יהיה אווירה טובה. המטרה שלנו שבבית המשפחה כולה תשב בשמחה ויהיה ככה נוח ונעים לכולם. אם אנחנו נציב פה 10,000 שקל יותר ממה שזה התקציב המשפחתי, המטרה שבשבילה עשינו היא קורסת לתוך עצמה, כי עכשיו אבא ואמא, הם במקום לשבת איתכם בערב בבית ויהיה כיף, אבא יצטרך לעבוד שעות נוספות כדי להשלים בו את המשכורת, ואמא תהיה עצבנית מזה שעכשיו יש אוברדרף בחשבון בנק. ואז כל המטרה איבדה. ולכן אנחנו נקנה עכשיו ספה פחות עם צבע וצורה כמו שאתם רוצים, ואולי גם פחות נוחה, אבל היא מתאימה לתקציב המשפחתי, וזה החלטה אמיתית וטובה, שלטווח ארוך תביא את היציאה ממצרים, ולא תשאיר אותנו משועבדים לדמיונות ולנעליים. לא שזה עוזר, כן, הילדים אומרים, מה זה כל הדברים האלה? אני רוצה את זה. בסדר. אז עכשיו זה כבר תפקוד, כמה התפקיד של אבא, איך פה לסדר את הדברים. ככה בן אדם בכל החלטה שהוא מחליט בחייו. בעזרת השם שאתה, מי שעדיין לא נשוי פה, צריכו להחליט עם מי אתם מתחתנים. האם אתם תחליטו בתור מצרים, או בתור צאצאיו של משה רבינו? האם מה שעניין אתכם זה הצורה, הכסף, הדימוי, הלייקים, העטיפה הנוצצת, או שמה שנעניין אתכם זה המהות. בשביל מה אני רוצה להקים בית בישראל? אני רוצה להקים בית בישראל בשביל להיות חלק מבניין עדי עד, משרשרת הנצח של עם ישראל. ואם עכשיו אני אקים פה בית עם מישהי, שזה לא המטרה שלה בחיים, ובסופו של דבר מה שיצא מהבית הזה, זה דברים אחרים, אז אני מעדיף להחליט משהו אחר. כן. נכון. אדם יחפש... ברור, ברור. שמחליטים בת זוג זה לא שמחליטים כמו מחשב. אתה מחליט בשביל מה, ואז אתה דואג שזה יופיע גם בדמיון וגם ברגש. ברור. אסור לאדם לקדש אישה עד שירנה. אדם לא יכול לקדש אישה רק ברמה המופשטת. אבל מבחינת אחוזים בנפש שלו, כמה תופס הנקודה המהותית, וכמה תופס הצדדים החיצוניים, מה עיקר ומה תפל. זה כל שנייה בחיים של האדם. האם האדם, שוב, הוא בתוך מצרים, הוא כולו גס, משועבד, לחומר, ללבנים, כל החיים שלו זה כמה אני מרוויח, כמה יש לי, כמה אני רואה, כמה אני נוצץ, כמה טעים לי, רע לי, קר לי, חם לי? או שבן אדם, הוא יצא לחירות. זה ימי השובבים. ימי השובבים. שמות וערה בו בשלט המשפטי. אדם נמצא ביום, והוא רואה פה דברים לא צנועים. נכון? הוא רואה, הוא שומע, הוא ממשש, הוא מריח, הוא טועם, הוא מרגיש, הוא מדמיין, הוא רוצה. ואז תקרא את פרשת שמות. את פרשת בעירה, ואת פרשת בו, ופרשת יתרו, ואת פרשת משפטים. ותבין, יש פה משהו שהוא שקר, אתה מבין את זה? זה שקר. של נעליך מעל רגליך. ויאמר, אנוכי, אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. עם מי אתה מתעסק פה? אתה חושב שאתה חי פה בעולם של מנותק מהנצח? אנוכי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו פה חלק מהנצח האלוהי. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. זה המבט של אדם עם אמונה. הוא מבין שהוא לא, שהאלוהות היא עטופה בהרבה מאוד דברים שמסתירים אותה. השם אמר לשכון בערפל, ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר שבמצרים, ואת צעקתם שמעתי בבני נוקסיו, כי ידעתי את מחוביו. אני יודע מה קורה לבני אדם שהם שקועים בחומר ובלבנים. הם צועקים בלי קול, שהם משועבדים לחיים, בלי טעם ובלי מטרה ובלי תכלית. עולם שלם ששקוע בעבדות, וארד לאצילו מיד מצרים, ולעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, של העולם הפנימי, אל מקום הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיבי והיבוסי, שאתם צריכו להתמודד איתם שם, ואתם תצליחו שם למצוא את הארץ זבת חלב ודבש. זה לא סתם של בספר במדבר עם ישראל כל כמה דקות רוצה לחזור חזרה למצרים. נכון? זכרנו את השומים, את האבטיחים, תגידו, אתם נורמלים? שיבדו אתכם שם, ירביצו לכם שם. כן, אבל היה שם אוכל. יש אנשים, אומרים חזל, עבד בהפקר אני חלי. העמדה הנפשית הזו, שאדם אומר, אני משועבד לחומריות. בסדר, אני, חונקים לי את החופש במשמעות העמוקה שלו. חונקים לי את הנגיעה במהות. אבל אני עכשיו, בסדר, אז עכשיו המצרים, אז בימים העתיקים, זה שמישהו אומר לי מה לעשות, זה לא כל כך אכפת לי. העיקר שיש לי אבטיחים ושומים, העיקר שיש לי איזה כל יום משהו לאכול, אני לא צריך לקחת אחריות על החיים, אני לא צריך לקבל החלטות, אני פשוט כמו ילד קטן כזה, שמליטים אותו בחומריות. עם ישראל לא פשוט לצאת ממצרים. זה 40 שנה במדבר, מה שהולך שם. זה כל הזמן קורה שם. המרגלים, לא, מפחדים, רוצים לשוב, קורח, יש לו בעיה עם זה, אמן, הם לוקחים אמן, הם לוקחים יותר מה צריך, אמרו לכם לקחת רק כל בוקר, נכון? טוב, זה לא פשוט לצאת ממצרים, בן אדם שנים, שקוע, בשיעבוד, בדמיונות, הכל מציף אותו. אבל תדאג, ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותה. קדוש ברוך הוא רואה את האנושות, רואה את הטווח ההיסטוריה, והוא רואה את כל הלחץ, כל המיצרים שהחומר והלבנים, הדמיונות, השקרים, שמשעבדים את האדם. כל המלחמות, כל המחלות, כל הבעיות הנפשיות, כל המצוקות, הכל מתחיל מזה. מזה צריך לצאת לחירות. זה יציאת מצרים. ואתה, לך ושלחך אל פרעה, ועוצה את עמי בני ישראל ממצרים. אתה תעמוד מול המופרעים האלה, ואתה תוציא את עם ישראל ממצרים. ואומר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? וחיות בני ישראל ממצרים. איך אני יכול לעמוד מול הכוחות האלה? איך בן אדם יכול להשתחרר מכל הדמיונות, החושניות הזו, הגסות הזו? אין, כל העולם זה רק חומר ולבנים והנאות ודברים נוצצים ודמיונות. ויאמר, כי היה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הער הזה. אתה תראה, אפשר לצאת. אני מבטיח לך. זה ייקח הרבה זמן, זה כואב, זה ייחב, אבל בסוף זה יתרפך. ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? שם, תבינים, זה המהות של הדבר. זוכרים, דיברנו בדוגמה של המיקרופון? שוב, יש את הצבע והצורה, יש את המעטפת החיצונית, אבל יש את השם. שם זה ההגדרה. מה המהות של הדבר הזה? מה התפקיד שלו בעולם? לכל איש יש שם. לכל אדם יש תפקיד בעולם הזה. ישאלו אותי. העולם הזה, אנחנו גדלנו במשך מאות שנים בשעבוד, בחומריות. מה השם הזה של האלוהים שיוציא אותם ממצרים? בשביל מה לצאת ממצרים? בשביל מה לחיות בעולם הזה? מה יש בעולם הזה? יותר מאשר אוכל, שתייה וסרטוני טיק טוק. מה עוד יש בו? מה השם? ויאמר אלוהים אל משה, אתה יודע מה השם שלי? אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. מזה הגיע השם שאנחנו מכנים יוד, היי, וו, היי. אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה זה הנצח האינסופי. שוב, אתה כל פעם מתלהב מאיזה משהו שמצאת בעולם הזה. מצאת כסף, מצאת בידור, מצאת איזה תאווה. נכון? אתה חושב שזה אלוהים? זהו, אין יותר מזה. עכשיו, לפעמים זה גם משהו שהוא שכלי. הבנתי עכשיו משהו. אפילו עכשיו, הבנתי בפרשת שמות איזה פשט שלא ידעתי עליו. זהו. בשביל זה אני חי. קוראים לזה תכיר, שאתה לוקח משהו וחושב שבשבילו אתה חי, קוראים לזה עבודה זרה. אתה משתעבד למשהו חלקי, למשהו דמיוני, למשהו גס. שוב, יש רמות של גסות. יש אדם שילד קטן משתעבד לסוכריה, מוכן למכור את החיים שלו בשביל סוכריה. יש אחד שמשתעבד לטסלה. יש אחד שמשתעבד לאיזו הבנה אידיאולוגית כלשהי. אני קומוניסט, אני דמוקרט, אני... אהיה אשר יש לך אני אליכם. לנצח נצחם. מה התפקיד של האדם? להשתחרר מכל המעטפות האלה. אהיה אשר אהיה. תמיד יש עוד, הבנת? תמיד יש משהו יותר עמוק, יותר פנימי. יש הווה, יש הוויה, יש את המציאות, אבל יש יהווה. יש יוד העתיד. תצא מהמצרים שלך. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וליעקב, שלחני אליכם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. קראתי את המילה אדוני, במקום להגיד יוד קי וו קי. אנחנו משתמשים כדי להגיד את השם מפורש, קודם אמרתי לצורך לימוד, כן? בלורנס. כי ברגע שאתה אומר את השם מפורש, אתה מקשים את זה, אתה כאילו אומר, אני אומרתי את המילים, אז אני עכשיו תופס את זה. לא, לא. אתה תישאר בפתיחות הזו, ותכנה את זה במילים אדוני. המילה אדון זה מהמילה עדן. עדן זה בסיס. עדן החלון. יושב את זה. הבסיס של החיים שלנו זה הפתיחות האינסופית. לא להתקבע בשום דמיון, בשום שקר, בשום משהו גס. תמיד לחתור למהות של הדברים. תמיד להבין מה עומד בפנים. תמיד להתגבר על החולשות, על הפחדים, על היצרים. זה נקרא לצאת ממצרים. ויאמר משה, אנחנו יכולים פשוט לסיים כזה, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? סליחה, אני קראתי שום זה. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם אל יצחק ויעקב לאמור, פקות פקעתי אתכם ותעשוי לכם ממצרים. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, והפריזי, החיבי, והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים, נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר, ונסבך אדוני אלוהינו. אתה תלמד את פרעה ואת כל השקועים במצרים שלהם, שאנחנו עובדים את אלוהי העברים. עברים זה כל העולם מעבר אחד, ואנחנו מעבר אחר. אנחנו הולכים פה משהו שהוא משוי מן המים. אנחנו הולכים פה לשנות את מהלך ההיסטוריה, את מהלך הקוסמוס. ואני ידעתי,
כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. זה לא הולך להיות קל. מה אתה חושב שיהיה כזה קל לשחרר מהלפיתה הזו של המצריות, של הגסות, של העולם הזה? ושלחתי את ידי והיקיתי את מצרים בכל נפלאותיי, אשר אעשה בקרבו ואחר נשלח אתכם. אתה עכשיו תעברו 10 מכות. כל הקליפות של החיים, דם, הנוזלים, הצפרדע, בעלי החיים שהם בין הים ליבשה, הכינים, שזה אפר הארץ, בעלי החיים היותר גבוהים, הדבר, הריחוש, השכין, הברד, הרבה, החושך, הקוסמוס, ופני האדם, הכל ילך, יתמוטט בצורתו החיצונית, ויבנה פה עולם חדש. זה המהלך ההיסטוריה שהולך להיות. זה יציאת מצרים. ושימו לב, ונתתי את חן העם הזה ביני מצרים, והיה כי תלכו לא תלכו ריקם. זה מה ששאלת, נו אז מה, לא משתמשים בכוחות הדמיון, אין יותר... לא, אתם תשתמשו. ושאלה אישה משכנתה ומגירת ביתה כלי כסף וכלי זהב, ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם צלתם, וניצלתם את מצרים, אתם תוציאו מהמצריות, מהגסות, את הנקודות הנכונות. אומרים חזל שהשאירו את מצרים כמצולה שאין בה דגן. בוודאי, אתם תשתמשו בעולם הזה, בכסף ובזהב ובטכנולוגיה ובכל, אבל לא מהצד החושני הגס, אלא מהצד הדק. אתם מבינים, יש גסות ויש דקות, מהצד המדויק. אתם תשתמשו בטכנולוגיה כדי להביא טוב ומוסר לעולם. אתם תשתמש בחומר ובלבנים וביופי ובאסתטיקה, כדי שהבית שלך באמת יהיה בית עם ספה יפה. אבל בשביל מה? בשביל, כמו שאמרנו, שיהיה עירת אלוהים בבית הזה. אחרת מה זה עוזר לי? אם אתה עכשיו רק עושה לי בית יפה, שקר החן והבל היופי. אישה עירת השם, היא תתעלל. אומר הגאון מבינה, במה תתעלל אישה עירת השם? בחן וביופי, ביופיה. ברור? שמח תשמח, רעים אהובים. ויען משה ויאמר, ואין לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך, אדוני. איפה? איך בני אדם, איך עם ישראל יצליח לשנות פה את הראש הזה? ויאמר אליו, אדוני, מה זה בידך? ויאמר, מתה. מה יש לך ביד? מתה. מתה זה הכלי שאיתו האדם מנהיג את העולם הזה. אין, מתה הכללי, נכון? מה זה מתה הכללי? המפקדה שמתה. את הכוחות לאן שצריך. איך אתה הולך להוביל את העולם הזה? ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, והיה לנחש. וינס משה מפניו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תבין, תסביר ליהודים. יש מטה, יש את המשענת פה בעולם הזה. אם אתם לא תלכו ולא תצאו ממצרים, המטה הזה יהפוך לנחש. נחש זה מלשון ניחוש. החיים שלכם לא יהיו עם ודאות, עם יכולת למצוא את המהות בכל דבר, אלא אתם תיכנסו לעולם מפותל וארסי, שלא ברור שום דבר, והכל זה דמיונות, והנחש הדמיוני שוואו, זה נראה לי משהו, מנחש כוונה היא לא רק במשמעות כמו שהיום, של מנחש כאילו שאתה מזל, כאילו אתה נמצא בעולם ש... מאורפה לחלוטין, ואתה מנסה, כאילו, אולי זה יביא לי את האושר. אולי זה יביא לי את האושר. עוד בגן עדן, הנחש כבר ניסה לפתות שם את חווה, שתוכלי מעץ הדעת. בואי, תעשה בלי עירת אלוהים, בלי חיבור אל הנצח. בוא תתעסקו עם הגסות, עם הפרי, שהוא נראה טעים, וזה, והנה, הנחש הזה, זה מה שיוביל אותי בחיים. וינס משה מפניו. משה בורח מהדבר הזה. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו. אתה תתפוס את הנחש בזנב שלו. אתה תתפוס את העולם הזה בצד הכי נמוך שלו. ואתה תהפוך את הנחש למטה. אתה תיקח, אתה תראה לעם ישראל. זה אתה תלמד את תורת משה. איך אפשר לקחת את כל הנחשים והשרפים ולהפוך אותם למשהו יציב. כל הדברים בעולם הזה, הכל נשתמש בו. רק שזה לא יהיה נחש, זה יהיה מטה. למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויאמר אדוני לא עוד, אבנה ידך בחקיך, ויבא ידו בחקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. יד, ים, זה הפעול, אם זה אדם פועל בעולם הזה, יש מטה ויש יד. היד הזו, אם אתה לא תדע להפעיל אותה מתוך היציאת מצרים, מתוך הסנה שבוער באש ואיננו קל, אם אתה לא תשיל נעליך מעל רגליך, אם אתה תמשיך לחיות בדמיונות, היד הזו, כל הפעולות שלך בעולם הזה, יהיו מצורעים כמו שלג. שלג זה לבן. לבן זה משהו שהוא מכיל את כל צבעי הספקטרום של הקשת, אבל מבחוץ הוא כלום. מת. מצורע חשוב כמת. אין המצמש מצורע זה לבן. אתה תהיה, בשפה מודרנית, החיים שלך יהפכו להיות חיים אנמים. אתה תחיה. וגם יהיה לך המון צבעים בפנים. אבל בסופו של דבר, אתה תרגיש מת מבפנים. אומרים חז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים. מצורע חשוב כמת. אדם שהוא פועל, נכון, נראה פועל. ידיים, יש לו פה, הוא מצטט טלפונים, ושולח הודעות, והוא כזה כל היום עסוק, וזה וזה וזה. אתה מת. אתה מת מבפנים. ואתה צועק לאלוהים שיושיע אותך. ויאמר, השב ידך אל חקיך, אל מקום הלב. כשאנחנו מניחים תפילין. זה מה שאנחנו עושים גם בתפילין. לוקחים את הרצועות הגסות, את הגסות של החיים, על הזרוע ועל הראש, ומכניסים, והיה לאות על ידי כל תטפות בין עיניך. ויבדו בחיקו ויוציאו, והנה ידו מצורת גשלג, ואומר, השב ידך על חיקך, וישב ידו לחיקו ויוציאה מחיקו, והנה שב הכבשרו. והיה הם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. והיה הם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך, ולקחת ממי היאור. זוכרים את המים? שטף החיים, הזרימה של החיים, ושפכת היבשה, והיו המים שתקע בנויו, והיו לדם ביבשת. אם אתם לא תצאו ממצרים, המים, החיים שלכם, יהפכו למוות. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם תמול, גם שלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי אכבד פה וכבד לשון אני. צריך, נכון, בשביל לשכנע אנשים, צריך לדבר, צריך תמונות, צריך מצגות של AI, צריך דברים צבעוניים, יפים. ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, או מי עשו מאילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני, אתה מקשיב למה שאני מסביר לך פה בחצי שעה האחרונה, במעמד הסנה. אתה חושב שזה מה שיקבע, אם אתה יודע לדבר יפה או לא יודע לדבר יפה. אם אתה חושב שתעשה פה איזה כל מיני דברים נוצצים ומבריקים, זה אתה חושב מה שיקנה את בני האדם. אתה רוצה לעשות סרטים נוצצים והופעות זמר חסידי. יש את זה יותר טוב בנטפליקס. יש את זה יותר טוב בדיסני. לא זה מה שאנחנו מחפשים פה. הוא לא איזה חיקוי זול של דמיונות רק עם איזה ארומה רוחנית. לא. לך, ואתה לך, אנוכי עם פיך, ואורותיך את אשר תדבר. אני אדבר. אלוהים ידבר. האלוהים ידבר. משה ידבר, והאלוהים יעננו בכל. ויאמר בי אדוני, שלח נא בי תשלח. בסדר, יש פה תהליך. להוציא את משה, קודם כל, מהמיצרים, זה לא פשוט. תראו לכם מה יקרה מעם ישראל. ואיחר אף אדוני במשה ויאמר, הלא אהרון אחיך, הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הוא הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אוקיי, תקבל מתווכים. צריך את אהרון, בסדר? מישהו מורה הוראה, בסדר? הוא יהיה לך. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי יהיה עם פיך ועם פיו ואורותי אתכם את אשר תעשו. אחרי שמובן מה שהסברנו פה, אנחנו נשתמש גם בכלים. אין בעיה, נעביר שיעור בערוץ מהיר. בסדר? דרך מיקרופון, דרך מדיה. יש אהרון, יש גם את הזהירות. אם לא תשמור על אהרון, הוא יעשה לך עגל מסכה בהמשך. נראה עוד בדיוק מה עושים אז. אבל במציאות שעכשיו אנחנו נמצאים בה, משה רבינו ידבר ואהרון יתרגם אותו. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה. ואתה תהיה לו לאלוהים. ואת המטה
אשר הזה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות. ועכשיו לך ותוציא את עם ישראל ממצרים. זהו, זה מעמד הסנה. עכשיו הוא מוציא אותם ממצרים. זה המשך הסיפור. בסדר? אתם איתי? אתם קצת כמו אנשים שראו מעמד הסנה עכשיו כזה, כאילו, נפלת על זה. התחלתם תהליך של יציאה מצרים. חברים יקרים, זה ההתחלה של ספר שמות. ממליץ לכם, כמו שאמרתי בהתחלה, לכו תלמדו גבורות השם למערל מפרג על כל הפרשיות האלה, ותראו איך הקו הזה ממשיך בהכל. בסדר? זה הרעיון העמוק של יציאת מצרים. נעצור כאן.